כן, אנחנו שני בתי ישראל, לא? כן, מה שדיברנו, כן, על ההבדל בין הספרדיות לאשכנזיות מבחינת התפיסה של התורה, כן, שהספרדיות יותר נוטה לסדרנות ואילו האשכנזיות יותר נוטה לביקורת ולפלפול. סליחה, הסדרנות והביקורת זה הספרדיות, והאשכנזיות זה יותר נוטה לפלפול. כן, אז אומר רב פה כך, שינוי הסגנון הזה, אשר ראשית מוצאו הוא מיסוד הליכות ההבנה במעמקי התלמוד, כלומר, זה ההתחלה של ההבדל היא בסופו של דבר בשאלה, איך אנחנו צריכים לגשת ללמוד את הגמרא, את התלמוד. כלומר, מה זה תלמוד? תלמוד זה בעצם תורה שבעל פה. האם הצורה של עיקר לימוד התורה שבעל פה זה בצורה של הפלפול השכלי, או שהצורה היא יותר ההבהרה, ההגדרה של הדעות. כן, זה מה שקורא, זה הביקורת, כן? הביקורת, המשמעות שלה זה לחזק את הדעות שאנחנו פוסקים כמותם, ולדחות את הדעות שאנחנו לא פוסקים כמותם. שזה בעצם עיקר מה שמעניין את את התלמיד חכם, כן, במהלך לימוד התורה שבעל פה שלו. זאת אומרת, הרב, אותו שינוי פעל גם כן על המהלך התרבותי בהגיוני הדעות ויחס ההשקפות של העולם המדעי וההגיוני בכלל. כן, זאת אומרת, איך מתייחסים אל העניינים הרוחניים, כן, שבתורה. זאת אומרת, זה לא רק לפקמין איך להתייחס אל התלמוד, שזה החלק ההלכתי של התורה שבעל פה, אלא גם איך להתייחס אל העניינים הרוחניים שבתורה. להתייחס אליהם, כן, בצורה של יותר בהירות שכלית, כן, זאת אומרת, יותר בהירות, יותר עמדת הדברים, יותר הדייקנות, זה הסדרנות הספרדית, או כן, יותר לחדשנות הרוחנית, נקרא לזה ככה, שהיא הייתה יותר תוצאה של הפלפול.
נגיד, להגיד המשל של האגדות, להבין את העומק.
זה לא רק להבין את העומק, גם נקרא לזה, החדשנות הרוחנית, כאילו זה מה זה ליצור כל מיני יצירות מורכבות בתוך התחום הרוחני, בתוך העניינים הרוחניים שבתורה. זה לא דווקא לתורה, אבל זה עניינים של עניינים רוחניים באופן כללי. כן, איך מתייחסים גם למדע. כן, אז הספרדיות, יש לה עניין במדע במובן של ידיעת המציאות, הסידור שלה, והאשכנזיות לאו דווקא. היא לא תגרוס את הדבר הזה כחלק מהצורך של ההתפתחות. כלומר, הידיעות המסודרות על העולם הן לא דבר שכל כך נצרח.
אבל לא קראתי פה זה בעיני ביטוי, איפה רואים את זה? בתוך עולם התורה,
כן, בתוך עולם התורה, כן. רואים, לא היו אצל גדולי ישראל, שאתה מכיר, שהם עסקו במדע, הם היו ספרדים. אם זה הרמב״ם, אם זה הרמב״ן, זה גדולי אשכנז, אנחנו לא רוצים דבר כזה. אם זה אבן עזרא. גדולי אשכנז לא רוצים דבר כזה. עיקר החקירות הרוחיות היו בתוך בתי המדרש ובחז"ל, גם הלימוד של האגדה, של בעלי התוספות, היה יותר בסגנון פלפלני כזה. פחות בסגנון סדרני. אפילו המהר"ל, יש לו את הברקה, כאילו, כזה ככה, הברקות של השכל. ולמרות שהוא מתעסק בסתרי תורה, למרות זה תראה את הסגנון של הרמב"ן, את הסגנון של הרמב"ם, סגנון של יותר הבהרת מושגים, ו... זה ההבדל בין הסדרנות לבין הפלפלנות או הברקות שבאות כתוצאה מהפלפול. טוב, עד לפה דיברנו על כל אחת מהשיטות ועניינה. אז אומר פה הרב, באמת כל אחת משתי השיטות הללו צריכה היא להיעזר מרעותה. כן? זאת אומרת, הן צריכות להיות ניזונות זו מזו. אי אפשר לבקר את הסדרנות שתצאנה לפה בצורה שלמה, כי אם כשיהיה הכוח של גדולת הפלפול, עוזר להן. לבקר כל דבר בעומקו ולחדור בתכונת כל סתירה, לדעת עד כמה היא מבוססת. כן, זאת אומרת, כשאתה רוצה לסדר את הדעות, אתה רוצה בסופו של דבר לברור, זה הביקורת, לברור את הדעה הנכונה מתוך המכלול של הדעות שיש לפניך, אז ברור שעומק ההבנה השכלית הוא דבר מאוד משמעותי. ביחס להבנה של הדעות, להעברה שלהם, לדחייה של דעה שמתקבלת יותר מצד הסברה וכן הלאה. לעומת זה, צריכה יש שיטה פלפולית לכוח של סידור, של ביקורת, להאיר את אופקה, להבחין על ידה את הערך של החידוש המתיילד בכל מקום ומקום, על פי הגורמים של הסתרות שנקראות להיות מתיישבות. כן? זאת אומרת, השיטה הפלפולית שבדרך כלל יש נטייה להתמקד במקום, כן, ולא לראות את כל התמונה הכוללת, גם היא בסופו של דבר תוכל יותר לתת פירות כאשר היא תבוא מתוך הראייה של התמונה הכוללת של הדעות השונות, לנסות לראות את הדברים כפשוטם בכל מקום לגופו, כן, לפני ש מנסים להרכיב איזה שהן מרכבות חדשות. כלומר, כל זה סדרנות שהיא תהיה קודמת לפלפול שהוא הרכבות צריך להיות מחודשות.
ההצעה הזאת של הרב היא לכתב חכם לעזר בשתי הדרכים?
כן.
עם ישראל ככלל?
לא. מה זה עם ישראל ככלל? כל תלמיד חכם צריך להבין את ה... אם הוא למד בבית מדרש מסוים, צריך להבין את החיסרון שלו ואת היתרון שלו ואת היתרון לחסרו של בית המדרש האחר, ולנסות להכיל בתוך אחד את היתרונות גם כן של בית המדרש השני. מובן הדבר שנטיית הפלפול הגבירה את העמקה, נטיית הביקורת הגבירה את הרחבה. כן, אבל פה בדרך כלל זה יהיה גם לימוד יותר מעמיק או לימוד יותר בקיאותי, בדרך כלל זה גם יהיה בא לידי ביטוי. המידה של הפלפול גרמה להתפתחות האופי של חידוד הדעת אצל האשכנזים, ומתוך כך נתגלו לפני בצורה יותר בהירה בדקים וסתירות ביחס ליהדות הנמצאות בכל שיטה מהשיטות הפילוסופיות שמצאו להם מהלכים בעולם, והיא הייתה גם כן סיבה להתרחקות מצוינת מהשפעות של שיטות זרות וחיצוניות על אורחות הלימודים של היהדות. אומר פה באשכנז, כמו שאמרנו, בעצם נושאים, לא היה יצירות רוחניות פילוסופיות כמעט, וחוץ ממהר"ל, שגם זה יצירות פנימיות שהן באות מתוך חז"ל. בעלי התוספות, אנחנו מכירים את מה שיש להם להגיד על העניינים הרוחניים מתוך הפירוש שלהם על התלמוד, וזה גם כן איזשהו סגנון מאוד מאוד צמוד. כן, אבל זה אומר פעם, ממה זה נבע? זה נבע מזה שבאשכנז, כשניסו להעמיק במה עומד מאחרי השיטות הפילוסופיות, כמו בסגנון של רס"ג והרמב"ם וכולו, הם מצאו שיש בהם דברים שעלולים להיות מסכנים, כן, נקרא זה כך, שהם לא מתאימים בצורה טובה מספיק לעניין הרוחני של עם ישראל, ולכן הם דחו את זה והם הדריכו להתרכז פנימה. כן, אנחנו רואים את זה גם כן, בגלל זה אין יצירות שבאות משם. יכולים לראות גם הפרשנות של אשכנז על התורה היא יחסית מאוד מצומצמת. אם זה רש"י שהוא נוטה לפשט, אם זה הרשב"ם שהוא ודאי מסביר את הכל על דרך הפשט, אם זה הפירושים של בעלי התוספות, הם פירושים מאוד מצומצמים בסגנון הזה של לא מרחיבים. כן, זאת אומרת, רצו יותר להרגיל להתעסק בתוך התורה פנימה. לא להתרחב כלפי דברים אחרים. זה גם הסגנון האשכנזי שאנחנו מכירים אותו מדורותינו, שהתעסק רק עם הגמרא, וגם כשמתעסקים בעניינים רוחניים שבתורה, יותר מתעסקים בעניינים המוסריים. כן, זאת אומרת שיש להם השלכה מעשית בתוך התורה פנימה. לא מתעסקים אפילו עם ספר כמו הכוזרי, לא לומדים אותו. אפילו ספר מערה, לא לומדים אותו כחלק מהתורה. איך עוד שיש פה ושם אנשים שכן מתעסקים? כן, כלומר, חומת ה... זה לא רק... אומרת, אבל אומר הפרב, זה נבע מהיתרון שלהם, כלומר, מתוך שהם העמיקו להבין את אותם עניינים שקיימים בתפיסות הרוחניות שבאות מפילוסופיה וכולו, והם ראו שיש בהם זרות מסוימת כלפי העניין הישראלי, אז ממילא הם דחו את זה.
כן, בכל. אז מצד שני יש כאן את הביקורת על הספרדים, שהם פחות...
לא, לא, רגע, לא, 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 אבל היא יותר רגועה, אבל... לא, אבל זה בדיוק ההבדל. הפלפול, זאת אומרת, הכוונה היא כשאתה מחטט כזה בצורה שכלית ומנסה להבין וכולו, אתה מגיע לכל מיני דברים, למבואות סתומים נקרא לזה ככה. אתה מגיע למבואות סתומים. בגלל שאתה כל דבר מנסה לחקור בשכל.
אז זה מעלה אותך?
כן, ואז הפחד שיגיעו למבואות הסתומים האלו דרך השכל, ואז יגרום להירורים בעניינים.
מצד שני רואים שהספרדים הם טיפוסים שמרניים יותר.
אתה לא יודע מזה עניין. זה הסדרנות הזאת, הסדרנות. כמובן, אתה לא מערב יותר מדי את עצמך בתוך כל ה... אתה יותר בוחן את הדברים, מגדיר אותם, מעמת אותם דברים אחרים, מנסה להגיע למסקנות כמה שיותר ברורות. עכשיו, כל זה מאפשר לך בעצם להישאר, נקרא לזה ככה, בלי התופעות לוואי שבאות כתוצאה מחקרנות שכלית יתרה.
אתה מכניס את עצמך פנימה.
כן, זאת אומרת, אתה יותר, ואז ממילא אתה פחות עלול, כן, אתה פחות עלול להיות נפגש עם כל מיני צדדים בעייתיים שקיימים בעמידה של הביקורת והסדרנות שאני קראתה יותר אצל הספרדים, גרמה להם שלהסתדרו להם אורחות חיים ולימודים כוללים בתוך המערכה המקפת של הכרת היהדות. כן, כמו שאמרנו, זה פילוסופיה, זה מדע, שלפעמים ישירו את רוחם וישאירו רשמים של הצלחות מופתיות, אחרי אשר נזדקחו בקור הזהב של גדולינו המופתיים. כן, זאת אומרת, זה כמו שאנחנו רואים, זה כמו היצירות של הרמב״ם, כמו היצירות של גם גדולי ספרד האחרים, אבן עזרא, היצירות של רבי דה לוי, כן, כל אלו, אנחנו רואים שהם הגיעו ליצירות, כמו שקורא זה, יצירות מופת, זאת אומרת, הגיעו לדברים מאוד מאוד שמימים, בגלל האפשרות שלהם להכיל, כן, להכיל את אותם ברורים ועניינים רוחניים בלי החשש הזה שהיה אצל חכמי אשכנז שבא כתוצאה מהפלפול.
זה מהפכו להיות גם יצירות נצחיות או לעתיד לדורות דורות, כי היה להם גם קצת כללי.
כן, גם זה, גם זה, אבל עיקר מה שהוא מדגיש זה בעצם שהם לא נפגעו. כלומר, בגלל שנקודת המוצא מבחינת התפיסה היא אחרת, אז אצלם לא הייתה פגיעה. הם יכלו לגשת את זה וגם לא להיפגע מזה.
וגם זה מה שנתן שזה יהיה לדורות?
כן, זה עוד עניין. זה לדורות. זה
הגנה עלינו לעצמי, לדורות?
גם, אבל עיקר ההגנה שלו זה לא לדורות, אלא עצם האפשרות שלהם להיות עוסקים בעניינים האלו וליצור יצירות שלימות. כן? אין לנו לסתור את יסוד השקפתנו זאת, ממה שאנו רואים חזיונות פרטיים של עומק הפלפול ותקבורת החידוש בין חכמי הספרדים, לכן איזה הופעות של סדרנות וביקור אצל חכמי האשכנזים. כן, כמו שרואים בדורות יותר מאוחרים, כן, דוגמה אצל אפשר לומר אצל הראש, דוגמה כבר רואים יותר פחות פלפול, כן, יותר סדר, אצל, יכול להיות שגם אצל הטור מתקרב, כמו אצל חמי אשכנז והפוסקים, גם אלו שבאו לאחר מכן, אפשר לראות כבר השפעות יותר של הכללה. כן, אבל עדיין, כן, אני אומר פה בסדר דבר, הכיוון הכללי זה הפלפול. כל זה בא רק מההשפעה החוזרת שפורו למעלה ומתכונות יוצאות מן הכלל. אבל ביסוד הדבר, ברור שהתכונה הקבועה של הנטייה לסדרנות וביקורת היא תכונה ספרדית, והתכונה לנטייה של עומק הדעת וחידוד הפלפול והחידוש היא תכונה אשכנזית. מהגדולים אשר התאמצו למזג את הביקורת עם הפלפול ביחס להיגיון התלמודי, ושתוצאותיהם הגיעו עד הגבול של מהלך הדעות והשקפות בכלל, זאת אומרת לא רק בתלמוד אלא גם באופן כללי בעניינים רוחניים, מצוין הוא הרמב"ן בדורות הראשונים מחכמי הספרדים, והגאון מווילנה בדורות האחרונים בין חכמי האשכנזים. זאת אומרת, מי שמכיר את הרמב"ן, אז הוא יודע שהרמב"ן מצד אחד יש לו את התכליתיות הספרדית, כן, בנגיעה בסוגיה בגמרא, שהוא נוגע בנקודות הכי הכי בסיסיות, הוא לא עוסק בכל מיני השוות רחוקות, אלא בבירורים, כן, בסיסיים, כדי שבסוף דבר לנפות את הדעות ולסדר את הסוגיה, לדחות את הדברים הלא נכונים ולשאיר את הדברים הלא נכונים, ולהגיע לאיזושהי מסקנות ברורות. מצד שני, יש לו את העמקות, כמו שקורא לזה, את העמקות ואת החריפות שאנחנו מוצאים אצל חכמי אשכנז. אולם בסגנונו הוא, זה לא בסגנונו של בעלי התוספות, אבל יש בו נגיעה בנקודות עומק כל הזמן. אותו דבר אומר הרב, גם הגאון מווילנה. גם הגאון מווילנה, אנחנו יודעים את החריפות והקיצור והעמקות יש בפירושה וב...
מה הקיצור מלמד כאילו?
התמצות, זה מדבר על העומק. התמצות, אתה יכול לתמצת, זה עמקות. כלומר, בכל מילה תמון עומק, זה לא ש... זה מוכרף. מצד שני, הגאון מווילנה, הצורת לימוד שלו הייתה מאוד מקיפה. כן, כל דבר הוא היה לומד אותו מכל המקורות שקיימים בכל התורה שבעל פה. כן, זה מופלא דבר. בעצם ההשוואות של הגאון מווילנה זה מכל החלקים של התורה שבעל פה. בכל דבר. דרך אגב, גם אצל הרמב"ן זה כך. מי שמכיר הפירוש של הרמב"ן גם על הגמרא, ב3-4 שורות הוא מכניס את כל המקומות בגמרא שרלוונטיים לעניין. אותו דבר גם פירוש שלו על התורה. את כל המדרשים, את כל הסוגיות בגמרא, כל מה שקשור הוא מכניס בתוך המהלך של הדברים שלו. זה מפליא השליטה גם כן. איך הרמב"ן שלט בכל התורה שבעל פה, ממש. מפליא ממש. איך יש אפשרות לאדם לשלוט בכל המכמנים של התורה בצורה כל כך עמוקה. כבר את הכל הוא יודע ככה בצורה בהירה מאוד. כל איזה מילה במדרש ופסוקים ודאי ששר והפוך את כל התנך, זה באמת איזה פשיטה. ובעומק, כן, לא רק באיזה שם הבנות שטחיות. זה הספרדיות, כן, שהיא מקיפה, היא לא רק נקודתית. כל חלק מחלקי האומה מוכרח הוא לשכלל את כישרונו, ועם זה חובתנו עכשיו גדולה היא יותר מכל זמן להיות כל אחד משפיע ומושפע מחברו. ועד השתלמו בנו שני הכישרונות הללו וכל הענפים הרבים והגדולים שבכל צידי החיים המעשיים והתרבותיים המסתעפים מהם. ולפי תרבותה של ההשפעה הדדית אשר תבוא מהחפץ התמידי שיתגבר בנו לחדור כל אחד ברוחו בעומק ולהתבונן עד מקום שיד מגעת ברוח השונה ממנו, למען יתמלא על ידו את החסר לו, כדי לבנות את בניין האומה במלואו, כדי שישתלם על ידי זה רוח האומה בכללה. כן, אומר פה הרב, ברגע שכל אחד מאיתנו יהיה לו נכונות לקבל מהאחר, אז עם ישראל יוכל להיות, כן, מרוויח מזה יצירות שלמות, עד שהספרדיות והאשכנזיות תשפיע זו על זו השפעה חיה ומלאה, ובהמשך הזמן השתוו הכישרונות המפורדים הללו. ורוח החיים הפנימי שהוא באמת רוח מאוחד הולך לפעמים בשני בתי ישראל, הלאה הוא יתגלה בכל עודו והדרון לבנות יחד את בית ישראל. זאת אומרת, תמיד תהיינה נטיות, כן? יהיו כאלה שיש להם נטייה יותר לזה ונטייה יותר לזה, אבל השאלה אם הנטייה הזאת מצמצמת והתעסק רק, כן, באותו סגנון, או שזה יכול להיות גורם לסגנון מסוים להיות מרכזי יותר או מודגש יותר, אבל הרוחב כולל את שני העניינים
האלה. במקום אחר, כמו שנגיד אהרון על איש ואישה, כשההפרדה היא דווקא יוצרת שכל כוח מציבות של עצמו עד הסוף.
כן,
אבל... יש
מיזוג,
זה מחליש,
כאילו. בסדר. ברור שהוא לא בא לומר שכל תמיד חכם לא יהיה נאמן לנטיותיו. הנאמנות לנטיות היא ודאי תהיה, כי זה גם טבע חיים, הוא לא בא להדגיש את זה. הוא בא להדגיש את הצעד שלא קיים, שזה הרצון לקבל מבית המדרש האחר. המשך הזמן שתבוא כשכונות המפורדים הללו ורוח חיים הפנימי שהוא באמת רוח מאוחד הולך פועם בשני בתי ישראל להתגלה בכל עוד ובעד אור לבנות יחד בישראל בערכה של התפייה הלאומית שמיסוד הקודש בבניין שלם ומאוחד. בעניין משוכל כזה ששום כישרון ושום יתרון, שום מידה טובה ושום רעיון טוב שיש בכל אחד מהבתים הללו לא יהיה נאבד מאיתנו. ותמצית החיים של תוצאת שני הכוחות הללו הבאה מיסודה של ההבנה החודרת הפלפולית ומתוך ההערה המופעת הבקרתית הביקורתית תיתן את פירייה לגאון לתפארת לבית ישראל אשר ייבנה לו גוי אחד בארץ. וכמובן פה הרב מדבר על איזשהו תהליך איטי יחסי שכן לאט לאט שני בתי המדרש שלנו קמים זה מזה. היום דרך אגב בדורותינו אנחנו רואים את זה מאוד, איך לדוגמה הסדרנות או הבהירות ההלכתית חדרה בעצם היום כבר לכל הבתי מדרש, אני רואה חדרה של עד כמה וכמה הדגשים שהם מדגישים בה. תקחו היום את היצירות, כן, שאנחנו מכירים שהן קשורות ליצירות הלכתיות שנוצרו היום, אין הבדל כל כך בין חכמים ספרדים וחכמים אשכנזים מבחינת הצורך לפסקי הלכה ברורים, לספרי הלכה מסודרים. ספר הלכה הראשון המסודר שיצא בדורותינו זה היה שמירת שבת כהלכתה. ספר שיצא בעצם מבית מדרש של חכמים אשכנזים. וזה ספר מאוד מסודר, מאוד מפורט, מאוד מקיף. כל זה, זה סגנון שהיה מתאים יותר פעם.
הוא
יפריץ
את הספרדים, עכשיו עושה את הספרדים.
ברור, הראשון. חלוץ בכיוון הזה, להוציא ספרים מהסוג הזה, ולא רק זה כל מיני הערות ככה מפולפלות על פסקי ההלכות, אלא מקיף ומסודר, בהיר וכן הלאה. אז זה דוגמה והשפעה חיובית. אחר כך כבר היום זה דבר שכבר חוצה את בתם, זה לא משנה, זה מדרש אתה. גם היצירות התלמודיות, כן, לדוגמה היום הספרים שיוצאים הם ספרים הייתי אומר יותר סדרניים, כן, אפילו הספרים שיוצאים בערך לגמרא ספרים סדרניים, ספרים מקיפים, בהירים, כן, שסגנון כזה לא היה קיים לפני 40 שנה, ששם זה היה יותר סגנון של הערות מפולפלות ככה על סדר הגמרא. היום זה יותר דברים יותר מקיפים, יותר ברורים.
זה עוד טענות. גם שבדורותינו, נדחף סתם בעמנו, כשהייתי בישיבה נגיד גם לראות זכי יום, נגיד שיוצאים היום הרבה ספרי ביאורים, מה מהתופעה הזאת, מאיפה זה נוגע?
מה זה ביאורים?
ביאורים על כל מיני ספרים. כאילו לוקחים ספרי ראשונים, בערים אותם, מסבירים.
הכוונה היא...
סדרים גם.
הכוונה היא הערות כאלו, שכתובים את הספרי הראשונים. תראה, זה בגלל ש... בדורנו גם זה דברים שלמדו אותם דווקא חיובים, שלמדו אותם ממחקרים אקדמיים של גרסאות ונוסחאות ודייקנות ו...
זה צורך לבאר,
בסדר, זה נוצר בגלל שבאמת יש דברים שהם סתומים,
אבל הם סתומים גם לפני 40 שנה, לפני 30 שנה, אפילו לפני 20,
בסדר, השאלה כמה משאבים אתה משקיע ב... וזה עניין של פניות. זאת אומרת, היום ברוך השם יש לך יכולת גם לאנשים שהם לא גדולי הגדולים להיות שקודים בלימוד תורה במשך שנים רבות. מה שפעם לא היה קיים. ואנשים שהם באמת מגדולי הגדולים, אז עיסוקיהם בדרך כלל זה בפסקי הלכות, ככה יותר שיש בהם צורך השעה, ואין את הפנאי להתעסק להאדיר דברים סוג הזה. אבל היום שיש ריבוי של תלמידי חכמים ברוך השם, ויש יש כאלו שאין להם את הצורך לתרוח בפסקי הלכות ובעניינים כאלו, אז הם פנויים יותר לעסוק בזה, אבל יותר, יותר, יותר חיבורי. גם היום ההתמקצעות שיש היום, שכמעט בכל נושא יש לך איזשהו ספר. יש לך ספר שלם על, אני יודע, מי ש... כן. פורים המשולש, ספר שלם. זה ההתמקצעות הזאת גם נובעת קצת מזה, שיש את הפניות. הפניות, אין לך זמן לבורים כאלה. בדרך כלל הגדולים, מה ששואלים אותם, הם היו מבררים, נקודתית, את השאלה. אבל ללמוד שנה שלמה איזשהו נושא, ולהוציא עליו חיבור מפורט, זה ברוך השם, לדורותינו זכים. וזה גם כן את הדפוס שנהיה פשוט וקל. אז כל זה מוסיף. כן.
הוא אמר, עסוק ביחס לסוגי סגנון לימוד.
כן.
אבל אין לה... אין לי התייחסות מסוימת לתנועות הנפשיות, כלומר, דייקנות או שכל ורגש, כאילו, דברים אחרים שאני לא שואל.
כן, הוא לא מדגיש.
גם צריך לאזן את זה או ש...
הוא לא מדגיש את זה, אבל אתה רואה שבנקודה הזאת זה חוצה מגזרים, כן? לדוגמה, אנחנו רואים שבאשכנז זה היה דגש מאוד על הרגש, כן? היה דגש מאוד גדול על הרגש. בוודאי, חסידות, מה היא עשתה? על הרגש הדתי. אצל ספרדים, הצד של הרגש הוא מופנם יותר, מופנם יותר,
הוא גם פחות... שלא צריכים לזה כי זה היה מאוזן אצלם כבר?
כן, הוא גם פחות צעקני, יותר מאוזן. אצל האשכנזיות, גם הצד הרגשי הוא סוער, כזה מתפרץ.
זה
נהיה
הפוך.
כן.
זה לא הפוך. אבל הרגש הספרדי הוא מאוזן, הרגש האשכנזי הוא הרבה יותר תוסס. זאת אומרת, יכול להיות שבארצות אשכנז האיפוק הוא יותר גדול, אבל הבערה הפנימית היא חזקה יותר. אני לא יודע אם בגלל האיפוק, אני חושב שבגלל האופי הקיצוני אשכנזי. יש באשכנזיות משהו קיצוני.
קשור לאדומה?
אני לא יודע. זה קשור גם ל... גם הפלפלנות השכלית היא גם הרבה פעמים באה בצורה קיצונית. כלומר, יש לך סברות מאוזנות שמתיישבות לך על הלב. יש לך כל מיני פלפולים כאלה שהם... יש בהם בניינים יפים, אבל הם לא מספיק מתיישבים. אין להם את הוויסות ואת האיזון. אז זה גם הבדל, זה הבדל בסגנון הרוחני, אבל הוא לא מדבר על זה. הבדלים בסגנון המנטלי. אצל הספרדים אתה יכול לראות שלא היו שערות בעצם כל השנים. לא היו תנועות, לא של חסידות קיצונית, ולא של כפירה קיצונית, ולא של כל מיני חקרנות, ולא היה דברים כאלו.
יותר מוזרים?
כן, זאת אומרת, יותר... היחס בין השכל, הרגש, הקשר של האדם אל החיים הוא יותר פשוט בהרבה. יותר פשוט לא במובן הרדוד של המושג הזה. יותר פשוט במובן יותר זורם, יותר קרוב לטבע הרגיל, כן, נקרא לזה ככה.
השאלה היא גם מנצח לעשות את הסגנון הזה, לקחת דברים
חיוביים? תראה, מה שהרב פה הצביע זה לא על הסגנון הרוחני נפשי פסיכולוגי, אלא על הסגנון הרוחני לימודי השונה. אתה מדבר על עניין אחר של הסגנון הרוחני הנפשי.
מתייחס את זה באיזה מקום?
לא, אני לא מכיר את התייחסות לדבר הזה. בהדגשים האלו יש לו התייחסות להבדל בין חכמי ספרד, בין רמב״ם לרמב״ן, לסגנון הפנימי, לסגנון הפילוסופי. כן, הרגש יותר או השכל יותר. אבל זה גם אצל הספרדים היה. כן, הרמב"מיות היא יותר שכלית, והרמב"ניות היא יותר נפשית, פנימית, רגשית. אבל זה בתוך הספרדיות אפילו יש את החלוקה הזאת. אבל גם השכליות הרמב"מית היא סדרנית, כלומר היא לא פלפלנית.
אבל מה פעם שהיא מתחברת מאוד לאגב הטבעיות, היא מאוזנת יותר.
כן.
גם במסק.
ברור שזה ככה. טוב, בגלל זה אצל הספרדים אני חושב שהיה פחות לעזורים, מבחינה רוחנית, במהלך כל השנים של הגלות.
גם בגלל זה אין חדשנות, כאילו יש מין תרדמת כזאת.
לא, אין תרדמת. אתה רואה, כל היצירה שאנחנו לומדים זה יצירה ספרדית. כל היצירה. חוץ מבעלי התוספות. כשאתה מתעסק היום במי הבית יוסף ואילך, אתה מתעסק בבית יוסף שזה יצירה ספרדית, אתה מתעסק ברמב״ם ובמפרשים שלו, אבל גם בפוסקים יש הרבה גם יצירה אשכנזית. יש לך את הרמ"א שיש בו חדשנות גדולה, יש לך את השח, את הטז וכוויגר, חברי אשכנז. כן, אנחנו בסך הכל לומדים גם את אלו וגם את אלו, ובסופו של דבר היום כבר אין כל כך מושג כזה של התרגלות רק לחכמים מסוג מסוים. כן, לדורנו זה כבר לא...
זה נטייה נפשית פנימית שהאדם הרגע נפשי המקורי של האדם, או שזה איכשהו התרגל מהמקום שבו נולד, איכשהו גדל?
מה? ההבדל בין מה? בין הנטיות ה...
כן, הנטיות האלה זה דבר שהוא מולד באופן תגש במדיה הנפשי, או שזה דבר שהוא ניקש?
לא, זה ודאי דבר שהוא גם מולד, אבל... תראה, גם הסביבת חיים היא שונה. אשכנז זה ספרד, זה ארצות שונות. זאת אומרת, קחת הגויים בארצות ספרד. לא, לא קשור.
ההשכלתית כאילו?
אין שום קשר. מזרח אירופה יש לך פרימיטיבים של הדוק רוכטו, עוד יותר גרוע מהמוסלמים בצפון אפריקה.
זה באמת גרוע לתקופות שבאמת בספרד היה יותר מפותח.
זה לא קשור לבורות, זה לא קשור לבורות. זה קשור לסגנון החיים ולצורת ההתפתחות. עכשיו, זה שכל התסיסה של ה-200 שנה האחרונות, ההתפתחות המהירה הזאת, שתקיימת באירופה ובארצות האסלאם, זה לא הגיע. זה לא בגלל שבארצות האסלאם מאז ומעולם אנשים היו פחות חכמים. הקצב ההתפתחותי הזה לא מתאים כנראה לשלווה המוסלמית. וזה קרה רק ב-200 שנה. בכל ה... היסטוריה בארצות ספרד היו גדולי הפילוסופים של העולם כל השנים. הפילוסופים שהרמב"ם מביא אותם הם כולם פילוסופים מוסלמים, לא נוצרים. היו גם פילוסופים נוצרים, אבל פילוסופים מוסלמים שהם בעצם היו הטופ של הפילוסופיה האנושית באותם זמנים. היה גם באשכנז פילוסופים נוצרים, אבל מאז תקופת מה שקרה הרנסנס, שהתחילה תקופה של פריחה מדעית, תרבותית וכולו, לא בהדרגה היה, אז הפריחה הזאת הייתה בעיקר בארצות הנצרות, ארצות הנצרות באירופה, ולא בארצות המוסלמיות. טוב, זה קרה, זה יכול להיות...
באיזה תקופה בערך זה היה הפריחה דווקא אצל הספרדים?
תור הזהב, מה שנקרא, בימי הביניים. אבל מקווים, כי יד השם עשתה זאת לקבץ את אלה שני בתי ישראל בצורה כל כך ניכרת בצביוניהם השונים פה בארץ ישראל, כדי שיהיו מוכנים לפעול זה על זה את הפעולה הרצויה של ההשפעה הטובה, הנותנת לכל אחד מהם את תפקידו ופעולתו בחיי האומה הכלליים. ומתוך שמירת הצביון המיוחד, והתעמקות הסגולות המפורטות, יוצא התוכן הלאומי השלם, כלול בהדרו שישוב להיות לכוח פועל ואושר גדול על כל דרכי החיים הכלליים, אשר על ידו ייבנה ישראל. להיות לגוי אחד בארץ, באור קדוש ישראל וגואלו. כן, כלומר, פה כמובן הרב רואה בכל התהליך הזה של ההתמזגות, כחלק מהתפתחות רוחנית שתיווצר וצריכה להיווצר מכוח החיבור שנוצר בארץ. כן, מה שהגלות בעצם יצרה את ההפרדה ואת החידוד של כל אחד בתא המדרש בפני עצמו, הגאולה שמקבצת ומאחדת היא בסופו של דבר תצמיח את התורה שיוצאת מהמיזוג של שני בתי המדרש.
זה גם, גם מה שיוצר גם את הצירה בין המחנות האלה?
לא קשור. זה לא קשור למה שדברים פה. הוא לא דן פה על השלכות חברתיות או דברים מסוג הזה. זה עניינים אחרים כבר. טוב.
כי יש לנו משותים, אני חושב.